שלום וברכה, מסכת בבא קמא דף מ"ב, אנחנו מתחילים בשורה החמישית מלמעלה. וראשית נזכר שמהפסוק וכי יגח שור את איש או את אישה ומץ, הכל יסכל השור ולא יאכל את בשרו ובעל השור נקי. על המילים ובעל השור נקי למדנו כבר שני פירושים. פירוש ראשון, שזה בא ללמד איסור הנאה מהשור לאחר הסקילה שלו. פירוש שני של רבי אליעזר, שבה התורה לומר ששור תם שהרג אדם, בעליו נקי מלשלם חצי כופר. והגמרא תביא שתי דעות נוספות, דעת רבי יוסי הגלילי ודעת רבי עקיבא. ואומרת הגמרא, תניא אידך, מצינו שבברייתא האחרת נאמר על המילים בפסוק בעל השור נקי, שרבי יוסי הגלילי אומר שהכוונה שהוא נקי מדמי ולדות. שבמקרה שנגח השור את האישה ויצאו ילדיה, בעל השור לא צריך לשלם את דמי הוולדות. אמר לו, הקשה לו על כך רבי עקיבא, הרי הוא אומר, בתחילת הפסוק, וכי ינצו אנשים ונגפו אישה הרע ויצאו ילדיה ולא יהיה אסון, אנוש יענש כאשר ישית עליו בעל האישה ונתן בפלילים. ומהמילה אנשים ניתן למעט ולא שברים. אז אם כך, ברור שבעל השור לא צריך לשלם את דמי הוולדות. עד לכאן לשון הברייתא, ושואלת הגמרא, שפיר כאמר רבי עקיבא. שאלה יפה שאל רבי עקיבא, כיצד רבי יוסי הגלילי יענה על כך? ומביאה הגמרא ארבע אפשרויות להסביר את דברי רבי יוסי הגלילי. אפשרות ראשונה, אמר רב אולה ברי בנו דרב אידי. איצטריך, יש צורך לתורה לומר שבעל השור נקי מלשלם דמי ולדות, מפני שסל כדעתך המינה. לולי התורה הייתה אומרת את זה, היה עולה על דעתך לומר שהמיעוט שנלמד מאנשים זה דווקא ולא שברים הדומים לאנשים. מה מייחד אנשים שהם מועדים? אז אף שברים שמיעטה אותם התורה מלשלם דמי ולדות, זה שברים שהם מועדים. השור שהותם כן מחייב, יהיה חייב בתשלום דמי הוולדות. לכן כתב רחמנה בעל השור נקי, כדי ללמד דפטור בעל השור התם מלשלם דמי ולדות. דוחה את הדברים אמר רבה, והוא משתמש בפתגם עממי, יציבה בארעה וגיורה בשמי שמיה. התרגום המילולי, האם האזרח בארץ והגר בשמי שמיים? האם האזרח למטה והגר למעלה? זה ביטוי תמיהה על ביאור או הלכה שהם הפך מהמסתבר. הביטוי הזה הוא פרפרזה על הפסוק בספר דברים, הגר אשר בקרבך יעלה מעלה מעלה ואתה תרד מטה מטה. הרי לא מסתבר לומר שנחמיר על שור טעם יותר מאשר על שור מועד? ואם התורה מעטה שברים מועדים מלשלם דמי ולדות, ודאי שגם בעלים של שור טעם יהיה פטור מלשלם דמי ולדות. ואין צורך שהתורה תאמר במיוחד בעל השור נקי כדי ללמד את ההלכה הזו. אלא אמר רבה, הסבר שני לדברי רבי יוסי הגלילי. איצטריך, היה צורך לתורה לומר שבעל השור נקי מלשלם את דמי הוולדות, מפני שסל כדעתך אמינה. לולי שהתורה הייתה אומרת את זה, היה עולה על דעתך לומר שהמיעוט שנלמד מהמילה אנשים זה ולא שברים הדומים לאנשים באופן הבא. מה אנשים מועדים, אף שברים מועדים. הם פטורים מלשלם דמי ולדות, וקל וחומר לתמין דפטירי, שגם הם יהיו פטורים מלשלם דמי ולדות, שהרי אם מעתה התורה השור מועד מלשלם דמי ולדות, אז קל וחומר ששור תם יהיה פטור מלשלם דמי ולדות. ולכן הדר כתב רחמנה, חזרה התורה וכתבה בעל השור נקי, כדי לומר שדווקא שור תם שעליו דיבר הפסוק הוא פטור מדמי הוולדות, אבל הוא מועד. לעומת זאת, הוא יהיה חייב בתשלום דמי הוולדות. זאת אומרת שלפי רבה, למד רבי יוסי הגלילי מהפסוק ובעל השור נקי, שרק שור תם נקי מלשלם דמי ולדות, אבל שור מועד חייב לשלם דמי ולדות. מקשה על כך אמר לי אביי, אלא מעתה לפי ההיגיון בדבריך, אז גבי בושת, שהגמרה בדף פי זין, דורשת את הפסוק באופן דומה, שכתוב כי ינצו אנשים יחדיו, ודורשת הגמרה אנשים דווקא, אבל שורו שביש יהיה פטור מלשלם דמי בושת. נמי נעימה אחי, האם גם שם נאמר על אותו עיקרון שהמילה אנשים באה למעט ולא שברים הדומים לאנשים, והם דומים להם באופן הבא. מה אנשים מועדים, אף שברים שמיעטה התורה זה דווקא שברים מועדים, וקל וחומר שאם התורה מיעטה שברים מועדים, לתמין שהיא גם תמעט אותם דפטירי מלשלם בושת. והיות שכך היינו אומרים לולי הדר כתב רחמנה שחזרה התורה ואמרה אצלנו בעל השור נקי. ומזה לומדים שכאשר אמרה התורה אנשים היא באה למעט דווקא תם שהוא פטור, אבל מועד לעומת זאת יהיה חייב. וכי תימה חינמי, וכי תרצה לומר שכך אכן הדין ששור תם פטור מלשלם דמי בושת, אבל שור מועד חייב לשלם דמי בושת, אז היא אחי, אם כך, להתני, הייתה הברייתא צריכה לומר את הדברים באופן הבא, שמהפסוק בא לשור נקי, רבי יוסי הגלילי אומר, שלומדים ששור טעם פטור מדמי ולדות ומבושת. והיות שלא מצאנו שכך גרסה הברייתא, משמע שלפי רבי יוסי הגלילי, אין חילוק בין שור טעם לשור מועד בתשלום בושת. אלא אביי ורבא דאמרת רביו ששניהם אמרו את הפירוש השלישי בדברי רבי יוסי הגלילי. שהייתה התורה צריכה לומר ובאה לשור נקי כדי למעט תשלום דמי ולדות, מפני שמה שאמרה התורה אנשים כי ינצו, היא דיברה על מקרה שאין אסון באישה, דהיינו שהיא לא מתה, שרק אז הם יאנשו לשלם את דמי הולדות, אבל במידה ויש חס וחלילה אסון באישה והיא מתה, הדין שהן לא יאנשו לשלם את דמי הולדות, משום הכלל של קימלה בדרה במיני, תעמיד אותו בעונש החמור יותר, דהיינו במיתה ולא בתשלום המון. ועל פי ההבנה הזאת, נמעט דווקא אנשים כך, ולא שברים, דאף על גב, דיש אסון, והאישה כן מתה מהנגיחה, היות שהמוות של האישה לא מחייב את בעלי השור מיתה, אז היינו חושבים לומר שיאנשו בעלי השור ויהיו חייבים לשלם את דמי הולדות, לכן הדר כתב רחמנה, חזרה התורה וכתבה בעל השור נקי, כדי לומר דפטור בעל השור מלשלם את דמי הולדות גם במקרה שהאישה מתה. ואת הדבר הזה לא היינו יודעים אם התורה לא הייתה חוזרת ומציינת ובעל השור נקי. מה תקיף לה מקשה על תשובתם של אביי ורבא, רב עדה בר אהבה, אתו באסון תל ימילתא? האם הפטור או החיוב בתשלום דמי הולדות תלוי רק אם יהיה אסון והאישה מתה? והרי גם בכוונת על ימילתא. הדבר תלוי גם בכוונת האנשים שרבו. שהרי אפילו אם קרה חס ושלום אסון והאישה מתה, אם האחד התכוון להקות את חברו ובטעות הוא עיקה את האישה, הוא לא מתחייב על כך מיתה, וממילא הוא כן יאנש בתשלום דמי הולדות, כי סובר רבד הבר אהבה כשיטת רבי שמעון דאמר במסכת סנהדרין, שאדם שהתכוון להרוג את זה והרג את זה, פטור ממיתה וחייב ממון. וכיוון שלפי זה, המילה אנשים מתייחסת גם למצבים שקרה אסון וגם למצבים שלא קרה אסון, אז המיעוט של אנשים ולא שברים זה בין במקרה שקרה אסון בנגיחת השור, בין במקרה שלא קרה אסון בנגיחת השור. אז למה חזרה התורה ואמרה ובעל השור נקי? אלא אמר עבד הבר אהבה הסבר רביעי בדברי רבי יוסי הגלילי, שלולא אמרה התורה ובעל השור נקי ומזה היינו לומדים שהוא נקי מלשלם דמי ולדות, אז היינו אומרים שהמילה אנשים התייחסה למקרה שכי נתכוונו האנשים זה לזה, שאף על גב שיש אסון באישה והיא מתה, הם יאנשו והם יצטרכו לשלם את דמי הולדות. אבל כי נתכוונו לאישה עצמה, הרי על פי הכלל קימלה בדרה במיני, הם מתחייבים איתה ולכן הם לא יאנשו בדמי הולדות. והיינו יכולים לדייק שזה דווקא לגבי אנשים ולא לגבי שברים, דאפילו במקרה שנתכוונו השברים לאישה עצמה, דהיינו להרוג אותה, יאנשו בעלי השברים לשלם את דמי הולדות. ולכן כתב רחמנה את המילים בעל השור נקי, כדי לומר דפטירי בעלי השברים במקרה כזה מלשלם את דמי הולדות. וזה למסקנת הגמרא ההסבר בדברי רבי יוסי הגלילי. ומביאה הגמרא סייעת על ההסבר של רב עדה בר אהבה, וכן כי עתה כשבא רב חגי מדרומה, והכוונה כנראה שהוא הגיע מהישיבות בדרום ארץ ישראל, דהיינו מלוד, לכיוון ישיבת טבריה שהייתה בצפון, אתה ואיתה מתנית בידי, הוא בא והביא איתו ברייתא בידיו, כבתי שהייתה כשיטתו דרבד הבר אהבה. הוא מביא עכשיו הגמרא את הסברו של רבי עקיבא למילים ובא לשור נקי. תניה אידך שבברייתא אחרת שנינו על המילים בא לשור נקי, שרבי עקיבא אומר, ששור טעם שהרג עבד כנעני, בעליו נקי מדמי עבד. דהיינו מהתשלום של 30 משקלים, שחייבה התורה בעלים של שור מועד שנגח עבד. הפכנו דף ומקשה הגמרא ונימה רבי עקיבא לנפשי. יכול לומר רבי עקיבא לעצמו את אותה קושייה שהוא יקשה לרבי אליעזר, בדף מ' א' עמוד ב', שהלימוד שאמר רבי עקיבא מהפסוק לכאורה מיותר. והלא אין צורך שהתורה תלמד אותנו שבעל שור טעם פטור מלשלם את הכנס על העבד, שהרי הכנס עצמו אין הוא משתלם אלא מגופו של השור הטעם. אז יאמר בעל השור הטעם לאדון של העבד, הביאהו לבית דין וישלם לך. וכיוון שהשור נסכל ונאסר בהנאה, אז פשוט שבעל השור לא צריך לשלם את הכנס על העבד. אז אם כך, לשם מה למד רבי עקיבא מהמילים ובעל השור נקי, שבעל השור פטור מלשלם את דמי העבד? מביאה על כך הגמרא שלושה הסברים. הסבר ראשון, אמר רב שמואל בר רב יצחק, שרבי עקיבא דיבר במקרה כשקדם בעליו של השור ושחתו קודם שנגמר דינו לסקילה, שבמקרה כזה הייתה התורה צריכה לומר שבעל השור פטור מלשלם את דמי העבד. מפני שמה עוד התאימה, מה היית אומר במקרה כזה? היות שהבשר של השור שווה ממון, אז אם כך, לשתה למיני, ישלם בעל השור מגופת השור את דמי העבד. כמה השמלן, לכן באה התורה והשמיע לנו ובעל השור נקי, שהועיל ובר קטל הוא, שהיות שברגע הנגיחה השור עומד למיטה, אז אף על גב דשחתי, למרות שהאדון שחט אותו לפני שנגמר הדין, בכל זאת לא לישתה למיני. בעל השור לא משלם מבשר השור את שווי העבד, כי הוא נפטר מהתשלום הזה ברגע הנגיחה. מקשה הגמרא אי הכי, אם כך יעמיד רבי עקיבא את הפסוק, כשקדם בעליו של השור עתה מושחתו קודם שנגמר דינו, אז לרבי אליעזר נמי, גם על הקושייה שהקשה רבי עקיבא על רבי אליעזר, הוא יכול היה לענות שמדובר כשקדם מושחתו. עונה הגמרא, החנמי, אכן רבי עקיבא ידע ויכל לענות את התשובה הזו על השאלה שהוא שאל על רבי אליעזר, והסיבה שבכל זאת הוא שאל את השאלה, מפני שבסבא רבי עקיבא, דיל מאית לי, אולי יש לרבי אליעזר, תמה אחרינה דעדיף מהי. הסבר אחר לפסוק שעדיף על ההסבר של רבי עקיבא ונעים עלי ויאמר אותו רבי אליעזר לרבי עקיבא. אז עד לפה הבנו מה הולך בראש של רבי עקיבא, שואלת הגמרא ורבי אליעזר נמי, לישן אלי שקדם מושחתו. אז מדוע בעצם רבי אליעזר לא ענה גם הוא את התשובה הזו לרבי עקיבא? שהפסוק מדבר במקרה שקדם בעל השור ושחט אותו קודם שנגמר דינו לסקילה. עונה הגמרא, אמר לך רבי אליעזר, שבאופן שרבי עקיבא העמיד את הפסוק, שקדם מושחתו בעל השור לפני שנגמר דינו, לא היה צורך לתורה לומר שבעל השור פטור מלשלם חצי כופר. אלא רק התמהו, שם במקרים שהעמיד רבי אליעזר את הפסוק, די נתכוון להרוג את הבהמה והרג את האדם, זאת אומרת שהוא הרג את האדם שלא בכוונה, במקרה כזה היה צורך לתורה לומר שבעל השור נפטר מתשלום כופר. כי במקרים הללו, דשור לאו בר קטלה הוא לא מתחייב מיטה על הנגיחה הזו כלל, ולכן דסלקא דעתך אמינא, היה עולה על דעתך לומר, ניחייב, שהתחייב בעל השור לשלם חצי כופר. ולכן איץ צריך קרא למיעוטי. היה צורך לתורה למעט ולומר, הוא בעל השור נקי, כאילו להמיעוט הזה, היינו חושבים שהוא כן צריך לשלם כופר. אבל אחא, כאן במקרה שהעמיד רבי עקיבא את הפסוק, כשקדם בעל השור ושחתו לפני שנגמר דינו, דמעיקרא השור בר קטלה הוא, שמרגע הנגיחה מיועד השור להיסקל, ולכן לא צריך קרא, אין צורך בפסוק כדי לומר שבעל השור פטור מלשלם את דמי העבד אף על גב דשחתי את השור לפני שנגמר דינו, שהרי מתחילת דינו הוא כבר נפטר מממון ולא חלה עליו חובת התשלומים, ולכן העדיף רבי אליעזר להעמיד את הפסוק במציאות שונה מהמציאות שהעמיד אותה רבי עקיבא. אבל אם כך מקשה הגמרא, ולרבי עקיבא נמי ודאי אחי אבא. הרי ברור שגם רבי עקיבא יסכים להיגיון שבדברי רבי אליעזר, וקשה על הסברו של רב שמואל בר רב יצחק. אלא מביאה הגמרא הסבר שני לדברי רבי עקיבא. אמר רב אסי, היי מילתא את הפירוש הזה, מפי דגברא רבא שמיע לי, שמעתי אותו מאדם גדול, ומנו ומי זה? רבי יוסי ברבי חנינא הוא. וכך הוא ההסבר, שלולא הייתה התורה ממעטת ובעל השור נקי, שהוא פטור מלשלם את דמי העבד, סלקא דעתך אמינא, היה עולה על דעתך לומר, שהועיל ואמר רבי עקיבא, כפי שראינו במשנה בדף למד ג', שאף שור תם שחבל באדם, משלם במותר נזק שלם. אז על פי אותו עיקרון, היינו חושבים לומר, ששור תם שהרג עבד כנעני, משתלם נמי את דמי העבד מעלייה. שהיות ששור תם שהרג עבד נהרג עליו, אז היינו אומרים שלעניין חבלת אדם, אין תורת תם על השור. ולכן הוא לא ייפטר מתשלום דמי העבד בטענת אביהו לבדין. לכן כתב רחמנה, אמרה התורה את המילים בעל השור נקי, כדי ללמד ששור תם פטור מקנס על הריגה של עבד. אמר לי מקשה על כך רב זירא לרב אסי את השאלה הבאה, והתברי רבי עקיבא לגזיזי. הרי רבי עקיבא עצמו כבר שבר את כוח אגרופו, דהיינו הגביל והחליש את דבריו, שהרי הוא השמיע לנו במפורש, דאין שור תם משתלם אלא מגופו. דתניא שכך שנינו בברייתא, רבי עקיבא אומר, יכול ישלם שור תם שחבל באדם מן העלייה? תלמוד לומר, או וניגח או ותיגח, כמשפט הזה יעשה לו. והמילה לא היא מיעוט, דהיינו שמגופו הוא משלם ואינו משלם מן העלייה. כך שעדיין יכול הבעלים של השור לומר לאדון של העבד, אם אתה רוצה לקבל את הכנס של העבד, תביא את השור התם שנזכה לבית דין. ואם כך עוזרת השאלה, למה התורה הייתה צריכה לומר ובא על השור נקי? כדי להשמיע לנו שהבעלים של שור תם שהרג עבד לא צריך לשלם את הקנס מן העלייה. אלא אמר רבה, איץ צריך, היה צורך לתורה לומר ובא על השור נקי כדי ללמד את הדין. שבעל השור הטעם פטור מלשלם את דמי העבד, מפני שלולכן, סל כדעתה חמינה, היה עולה על דעתך לומר, שהועיל ומחמירני בעבד יותר מבן חורין, ביחס לנגיחה של שור מועד, שבן חורין ששור מועד נגח אותו, במידה והוא יפה סלע, נותן בעל השור תשלום של סלע. ואם הוא יפה תשלום של 30 סלעים, אז נותן בעל השור תשלום של 30 סלעים. ועבד לעומת זאת, גם כאשר הוא יפה רק סלע, הרי נותן בעל השור תשלום של 30 סלעים. מה שאומר שהחמירה התורה בתשלום על עבד יותר מאשר בתשלום על בן חורין. אז אם כך, משתלם נמי צריך לשלם גם את דמי העבד מן העלייה. אפילו במקרה ששור תם הרג את העבד. לכן כתב רחמנה בעל השור נקי, כדי לומר שהיות שהשור נסכל, לא ניתן לגבות את דמי הכנס מהעלייה. מביאה הגמרא סייעתא שאכן דברי רבה הם ההסבר הנכון בדברי רבי עקיבא, מפני שתניה כבתה יש ברייטה שאומרת כדרב. שאומרת הברייטה, על הפסוק בעל השור נקי, רבי עקיבא אומר שהכוונה שהוא נקי מדמי עבד. ושואלת הברייטה, מדוע הדבר נצרח והלא דינו? ניתן ללמוד את זה בקל וחומר באופן הבא. הועיל וחייב התורה את בעל השור כאשר הוא נגח בעבד, וחייב התורה בבעל השור כאשר הוא נגח בבן חורין, ומה כשחייב בבן חורין? חילקת בו בנגיחה של תם למועד, אז אף כשחייב בעבד נחלק בו בנגיחה של תם לנגיחה של מועד. ועוד קל וחומר ניתן לומר, הוא בא בן חורין שנותן כל שוויו, ואין הגבלת מקסימום על הסכום שצריך לשלם, וחילקת בו בנגיחה של תם למועד, אז עבד כנעני שאינו נותן אלא סכום של 30 במקסימום, אינו דין שנחלוק בו בנגיחה של תם למועד. ועל טענות אלו יאמר רבי עקיבא, שלא מסתבר לומר שנגיחת בן חורין חמורה מנגיחת עבד, אלא להפך, מחמירני בעבד יותר מבן חורין, שהרי במקרה ששור נגח בן חורין שיפה שווי של סלע, הדין שבעל השור נותן שווי של סלע ליורשים. וכאשר הבן חורין היה שווה 30, נותן בעל השור סכום של 30 ליורשים. ועבד לעומת זאת, גם כאשר הוא יפה סלע, נותן בעל השור סכום של 30 לאדון של העבד. ועל פי זה אומר רבי עקיבא, יכול הייתי לומר שיהה בעל שור תם שנסכל בגלל שהוא הרג עבד כנעני, חייב בתשלום קנס. תלמוד לומר, לכן באה התורה ואמרה בעל השור נקי, והכוונה שהוא נקי מדמי עבד. ואגב שדרשה הגמרא את המילים ובעל השור נקי, ממשיכה הגמרא ומביאה פירושים על הפסוקים הבאים. ואם שור נגח ומתמול שלשום והוא עד בבעלה ולא ישמרנו, והמית איש או אישה, השור יסכל וגם בעליו יומת. אם כופר יושט עליו ונתן פדיון נפשו ככל אשר יושט עליו. ואומרת הגמרא תנו רבנן, שנו רבותינו בברייתא על הפסוק והמית איש או אישה, אמר רבי עקיבא, וכי מה בא זה ללמדנו? שהרי אם זה בא לחייב על הנגיחה של האישה כאיש, הרי כבר נאמר בתחילת הפרשייה, וכי יגח שור את איש או את אישה ומת. ואומנם הפסוק הזה כתוב לגבי שור תם ולא לגבי שור מועט, אבל המשך הפרשה שעוסק בשור מועט מתייחס למקרה שנאמר למעלה בשור תם. אלא אומר רבי עקיבא, שזה בא להקיש אישה לאיש באופן הבא, מה איש נזקיו ליורשיו, אף אישה נזכה ליורשיה. ויורשיה הכוונה הבנים שלה או אבא שלה, אבל לא בעלה. מקשה על כך הגמרא, וסבר רבי עקיבא שלא ירית לבעל, שבעל האישה לא יורש אותה, והתניא. והרי שנינו בפרשת דיני ירושה על הפסוק, ואם אין אחים לאביו, ונתתם את נחלתו לשארו הקרוב אליו ממשפחתו, וירש אותה, והייתה לבני ישראל לחוקת משפט, כאשר ציווה אדוני את משה. ומהמילים וירש אותה לומדים, מכאן שהבעל יורש את אשתו, אלו דברי רבי עקיבא. ומסביר רש"י שלא ניתן לומר שכוונת הפסוק שאת הירושה של הבעל ניתן לאישה, שהרי אומר הפסוק ממשפחתו, אלא בהכרח שהפסוק בא לומר, ונתתם את נחלתו לקרוב אליו ממשפחתו, הכוונה לשארו שהיא אשתו, שהוא הבעל יורש אותה. מתרץ את הסתירה. אמר ריש לקיש שלא אמר רבי עקיבא שבעל לא יורש את אשתו אלא בכופר. והסיבה לדבר, הועיל ואין משתלם הכופר אלא לאחר מיתה של האישה. כך שהאישה עצמה לא זכתה בכופר כאשר היא הייתה חיה, והבה לה הכופר נחשב לממון שראוי להגיע לאישה לאחר מותה ולא ממון שהיא מוחזקת בו בחייה. והגמרא בבבא בתרא אומרת שלגבי ירושת האישה ואין הבעל נוטל בראוי כבמוחזק. דהיינו שהבעל לא יורש את אשתו בסכום שראוי לבוא לאחר מיטתה כבסכום שמוחזק למחיים. ואומרת הגמרא, מה הייתה מה שאין הכופר משתלם אלא לאחר מיטתה של האישה? שהרי לכאורה היינו יכולים לומר שכיוון שבית הדין עמדו את האדם למיטה, אז אפילו שהוא עדיין לא מת, ניתן יהיה לשלם לו את הכופר כאשר הוא עדיין בחיים. אלא מפני שאמר קרא, והמית איש או אישה, השור יסכל וגם בעליו יומת. והסמיכה לכך התורה את המשך הפסוק עם כופר יושת עליו. שכשם שהשור אינו בסקילה עד שימות הניזק, שהרי כתוב והמית איש או אישה ורק לאחר מכן והשור יסכל, כך גם לא משלמים את הכופר, אלא רק לאחר שימות הניזק. מקשה הגמרא, ובנזקים אחרים שאינם כופר, לא אמר רבי עקיבא, שהבעל לא יורש את התשלומים שמגיעים לאשתו? והעתניה, והרי שנינו בברייתא, אדם שהכה את האישה ויצאו ילדיה, הדין שהוא נותן נזק וצער לאישה, ודמי ולדות הוא משלם לבעל. מפני שהתורה זיקתה את דמי הולדות לבעל, כדכתיב בעל האישה. ובמקרה שאין הבעל קיים, אז נותן המזיק את דמי הולדות ליורשיו של הבעל. ואם אין האישה קיימת, נותן המזיק את דמי הנזק והצער שהוא היה צריך לשלם לאישה, ליורשיה של האישה. ואם אותה אישה הייתה שפחה ונשתחררה, מסבירה שהיא, כלומר, היא הייתה שפחה כנענית משוחררת, מעוברת, מעבד כנעני משוחרר. הפכנו דף או גיורת שהייתה מעוברת מגר, שבשני המקרים הללו, במידה ומתו שני ההורים, זכה המזיק בתשלום הנזקין שהוא בעצם פטור מלשלם, שהרי בשני המקרים הללו אין להם יורשים, וכל הקודם לתפוס את הנכסים שלהם זכה, וזה המזיק, תשלום הנזקין נמצא בידו קודם לכל אדם אחר. אבל אם מדובר שהוא הזיק ישראלית שמעוברת מישראל, אז אפילו אין להם בנים, יש לה יורשים לירש את חלקה, ויש גם לבעלה יורשים לירש את חלקו. עד לכאן הציטוט מהברייתא, ולפי גרסת הברייתא שבידינו, משמע שמניחה הגמרא שרבי עקיבא הוא זה שאמר אותה. ויש גרסאות שאומרות במפורש ששמעון התימני שהיה תלמידו של רבי עקיבא אמר אותה. אז אם כך קשה, שמשמע מדברי רבי עקיבא, שנזקי האישה שניתנים ליורשיה, אין הכוונה רק לתשלום של כופר, אלא גם לגבי שאר תשלומי הנזקין. למרות שבשונה מכופר, האישה מקבלת אותם עוד בחייה. עונה על כך אמר רבא, שצריך להעמיד את הברית האחרונה בגרושה. ולכן אמר רבי עקיבא, שנותנים ליורשיה של האישה את תשלום הנזקין, כי הם לא שייכים לבעל. ואומר רשי שזה אפילו במקרה שהבעל גירש אותה אחר החבלה. וכן אמר רב נחמן שהברייתא מדברת בגרושה. אמרי, אבל אמרו על כך את הקושייה הבאה. אם הברייתא מדברת על גרושה, נמי תיפלוג, מדוע שלא תחלוק האישה הגרושה בדמי הולדות? שכל זמן שהיא הייתה נשואה לו, אז התורה אמרה שדמי הולדות הולכים לבעל האישה. אבל ברגע שהיא גרושה ממנו, מדוע שהם לא יחלקו בדמי הולדות? עונה על כך, אמר רב פאפה, מפני שהתורה זיקתה את דמי הולדות לבעל, דהיינו לאותו אדם שממנו היא התעברה, ולומדים את זה ממה שהדגישה התורה כאשר ישית עליו בעל האישה. וזה אפילו במקרה שהוא בא עליה בזנות. מה הייתה מה ומה המקור לכך? מפני שאמר קרא בצורה מפורשת בפסוק, כאשר ישית עליו בעל האישה. הרי שהקפידה התורה על מי שהיא נבעלה לו, שהרי אם לא כן, יכלה התורה לומר כאשר ישית עליו בעלה. ומקשה הגמרא, למה לרבא ולרב נחמן יש הכרח להעמיד את הברייתא דווקא בגרושה? ונוקמה לרבא, כגון שגבו מעות, דהיינו, רבא יכול להעמיד את הברייתא, כגון שגבו בית דין מעות מן המזי כדי לשלם את הנזק והצער, שאף על פי שהוא התחייב למחיים, זה לא עדיף ממלווה בשטר. ולרב נחמן ניתן להעמיד את הברייתא, כגון שגבו קרקע, שהרי דאמר רבא, יורשים שגבו קרקע כפיראון להלוואה שהלווה אביהם, הדין שיש לו לבחור בקרקע הזו פי שניים, מפני שלשיטת רבא, הקרקע הזאת נחשבת כמוחזק, שהרי היא השתעבדה לאביהם לפיראון ההלוואה. אבל במידה והיורשים גבו מעות עבור פיראון ההלוואה, אין לו לבחור פי שניים במעות הללו, כי את המעות הללו ספציפית אביהם לא הוריש להם, ולכן המעות הללו נחשבות כראוי ולא כמוחזק. ורב נחמן לעומת זאת אמר בדיוק להפך, שאם היורשים גבו מעות עבור הלוואת אביהם, אז יש לו לבחור פי שניים בהם. כי רב נחמן סובר שהמעות הללו נחשבות כמוחזק, שהרי מעות הלווה אביהם, ומעות נטלו היורשים מהלווה. מה שאין כן, במקרה שהם גבו קרקע תמורת ההלוואה של אביהם, אין לו לבחור פי שניים בקרקע. מסביר רש"י, מפני שרב נחמן סובר שהרי אביהם לא הניח להם את הקרקע, ולכן זה נחשב כראוי ולא כמוחזק. אז מה הכריח את רבא ואת רב נחמן להעמיד את הברייתא שמדובר בגרושה? שרב נחמן יכול היה להעמיד את הברייתא שגבו קרקע עבור הנזקים שנגרמו לאישה, ורבא יכול היה להעמיד את הברייתא שגבו מעות עבור הנזקים שנגרמו לאישה. ולכן הבעל לא יורש את תשלומי הנזקים הללו, מפני שזה נחשב כראוי ולא כמוחזק. אמרי אמרו על כך את התשובה הבאה. הני מילי, דברים אלו שאמרו רבא ורב נחמן, הם נאמרו לשיטת לבני מערבה, דהיינו לפי חכמי ארץ ישראל, אליבא דרבנן. לפי דעת חכמים שסברו, שיש תשלומי חובות שנחשבים כראוי, לדוגמה, שבחור נוטל פי שניים במלווה ולא בריבית. ובדבר הזה, חלקו חכמים על רבי ואמרו שאין בחור נוטל פי שניים בשבח ששבחו הנכסים לאחר מיטת אביהם. אבל רבי לעומת זאת סובר, שהבחור נוטל פי שניים אפילו בריבית, שמגיעה בעקבות הלוואה, כמובן ריבית המותרת, מפני שלשיטת רבי, זה שבח שמגיע ממילא לנכסים. ודברי רבא ורב נחמן נאמרו כפירוש לדעת חכמי ארץ ישראל, שאמרו שלשיטת חכמים בחור נוטל פי שניים במלווה, כאשר רב נחמן העמיד שמדובר שגבו היורשים מעות, ורבא לעומת זאת העמיד שגבו היורשים קרקע. אבל כי כאמרי הכה, מה שאמרו רבא ורב נחמן שהברייתא דיברה על גרושה, והם לא העמידו את זה כל אחד לשיטתו או בקרקע או במעות, זה מפני שהם פירשו את הברייתא כרבי, שחלק על חכמים ואמר שבחור נוטל פי שניים בשבח דכמוחזק דמי. וכל שכן אם מדובר במלווה, שמלווה לעומת ירושה נחשב כדבר גבוי, ולכן זה לא משנה אם גבו קרקע או גבו מעות עבור תשלומי הנזק שהיו חייבים לאישה, אם הבעל לא גירש אותה, הוא ודאי יורש אותם. ולכן העמידו רבא ורב נחמן את הברייתא במציאות של גרושה דווקא. שהיות שבשעה שהאישה מתה, הבעל לא היה נשוי לה, אמרה הברייתא שהנזקים הולכים ליורשי האישה ולא לבעל, ולכן זה לא סותר את הסברו של ריש לקיש בדברי רבי עקיבא, שתשלום כופר שונה משאר תשלומי מנזקים, שתשלום כופר הוא רק לאחר מיטת האישה, ואין הבעל נוטל בראוי כבמוחזק. עד לכאן דף מ"ב.